מלחמות קשים שהיו בעבר, אז אנחנו הפעם נצא קצת מהסדר הרגיל, ננסה קצת לראות מה רבותינו הקדמונים מבקשים מאיתנו בסוגיה זו, ויהיו הדברים לעילוי נשמתם של אלה הנטבחים והנשחטים על קדושת שמך. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויטמינהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים מצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. וירא משה, ויאמר, אכן הודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקם משה ויושיען וישק את צאנם. ותבונה אל ראואל אביהם ויאמר, מדוע מיהרתם בו היום? מה קרה שחזרתם מוקדם? כאן כדי לעשות קו בפסוק יוטט. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצאן. על הפסוק הזה דורשים חז"ל במדרש, בקטע השני, איש מצרי הצילנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שעודה בארצו נקבר בארצו, ומי שלא הודע בארצו אינו נקבר בארצו. יוסף הודע בארצו, קברו בשכם. אתה שלא הודעת בארצך, אין אתה נקבר בארצך. כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. דברי חז"ל אלו מאוד מאוד קשים. תורה מספרת, הבנות חוזרות הביתה, אבא שואל אותן, מה קרה היום? איך הגעתם מוקדם? הן עונות לו, פשוט, איש מצרי הצילנו. ולא רק שהוא הציל אותנו מפני הרועים, הוא גם עזר לנו להשקות את הצאן. הן מספרות את זה לאבא בבית. אותו איש מצרי, שאנחנו יודעים שזה משה, לא שומע מכל השיחה הזאת כלום. הוא נשאר ליד הבאר. שהרי בקטע הראשון, פסוק כף, הפסוק האחרון נאמר, ויאמר אל בנותיו, והיו, איפה הוא? למה זה עזבתם את האיש? קרנה לו ויוכל לכם. מה זה, השארתם אותו כזה אורח חשוב? שייכנס, נוכל לארוחת ערב ביחד. זאת אומרת, הוא בכלל לא שומע שבנותיו שלות אומרות, איש מצרי הצילנו. זאת אומרת, לא הייתה לו בכלל את האפשרות להגיב ולהגיד, סליחה, אני לא איש מצרי, אני איש עברי. אז מה רוצים ממשה? יוסף נאמר עליו בקטע השלישי, כאשר הוא נמצא בבית האסורים כבר 10 שנים, אז כמובן, נמצאים בבית סוהר, יש מספיק זמן לדבר, לחשוב ביחד, לומר את הכל. אז הוא אומר לשר המשקים בקטע השלישי, כי אם זכרתני איתך כאשר יתאב לך, ועשית עיני עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה כדי לעשות קו, כי גנוב גוננתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אז אני מבין, יושבים 10 שנים בבית סוהר, אז כל אחד מספר את כל ההיסטוריה שלו, איפה הוא נולד ומה עשו הוריו, איך בכלל הוא הגיע. אז זה סיבה לבוא ולומר שמשה לא הודה בארצו ולכן לא ייקבר בארצו, יוסף הודה בארצו, ייקבר בארצו. השאלתנו הראשונה היא, מה כוונתם של חז"ל? עד כמה שידינו משגת, לפחות אולי בכיוון אחד, בזה שהם אומרים לנו שיוסף הודה בארצו, נקבר בארצו, זה מובן יותר, אבל משה לא הודה בארצו, כי בנותיו שלות אומרות איש מצרי הצילנו, והוא לא מגיב, לכן הוא לא נקבר בארצו. הרי לא הייתה לו את היכולת להגיב, לומר משהו, הוא לא שמע את זה בכלל. אז מה רוצים ממשה? משה שכל חייו כל כך משתוקק להיכנס לארץ, אברנה והרה את הארץ, מדבר על הארץ כל כך. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מעולם אחר לגמרי, ובהמשך נשתדל לחבר את הדברים, וזה מעולמו של יצחק אבינו. התורה מספרת בקטע הרביעי, יאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. אבימלך מגרש את יצחק, אבימלך מלך פשתים, וילך משם יצחק ויחן בנחל גר וישב שם. וישב יצחק ויחפור כדי לעשות קו את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. עוד קו, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור מה לאמור לנו המים, ויקרא שם באר עסק כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שם שטנה, ויתק משם. עוד קו, ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שם רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. והתורה מעריכה ומספרת לנו על הבארות שחופר יצחק אבינו. שואל על זה הרמב"ן בקטע החמישי, ויקרא השם הבאר עסק, יספר הכתוב כדי לעשות שם קו בשתי השורות הראשונות, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם משווה. שואל הרמב"ן, אני לא מבין לפי פשוטו של מקרא, מה חשוב לספר לנו שסבא יצחק חופר בארות? איזה כבוד זה נותן לו? במיוחד שהוא חופר את אותם בארות של אבא, קורא להם באותם שמות, אז מה? למה שהוא לא יעשה את זה? מה התורה מבקשת לספר בזה? אני, אומר הרמב"ן, לפשוטו של מקרא לא מבין. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד, כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר, מקור מים חיים את השם, וקרא הראשון עסק ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שיחרבו, והשני קרא שמה סתנה, שם כשם מן הראשון, והוא בית שני שקרא אותו כשמו, שכתוב בו במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, וכל ימיו היו לנו לסתנה שיחרבו וגלו ממנו גלות רעה. והשלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, אם ירחיב השם אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר שהוא לעתיד, וכתב בבית השלישי ורחבה ונסבה למעלה למעלה ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו שכם אחד. אומר לנו הרמב"ן, פשוט על פי הסוד, על פי הדרש, יש לי הסבר, הבארות שחפר יצחק באים לרמוז על בתי המקדש, אבל בפשוטו של מקרא אין לי הסבר. אז זוהי שאלתנו השנייה, מה הכוונה בכך שהתורה מספרת לנו בפשוטו של מקרא על חפירת הבהמות, הבארות שחופר יצחק, מה תועלת וכבוד יש בדבר ליצחק? זוהי שאלתנו השנייה, שאלת הרמב"ן. אלה הם למעשה שתי השאלות שבהם אנחנו מבקשים הפעם לעסוק. כפי שאמרנו, אנחנו יוצאים מהסדר הרגיל של הפרשות, קצת מנסים להבין את הכאב הגדול שעובר עלינו עם ישראל, ולראות איך רבותינו הקדמונים מבקשים שנראה את אשר עינינו רואות, ומה לעשות מכוח הראייה הזאת. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה הכוונה בדברי חז"ל שמשה לא הודה בארצו ולכן לא נקבר בארצו? מתי משה רבינו לא הודה בארצו? אם בשעה שבנותיו של יתרו אומרות איש מצרי הצילנו, משה לא היה שם, הוא לא יכול היה להגיב, הוא לא יכול היה לומר סליחה אני איש עברי, כי פסוק אחרי זה אבא יתרו אומר להם איך הוא תביאו אותו. אז מה רוצים עם משה? השאלה השנייה, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בפשוטו של מקרא על אותם הבארות שחופר יצחק? תבינו. אז כדי לברר את העניין, נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאים. תורה מספרת בקטע השישי, ראי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. יש רעב כבד בארץ, יצחק מתכנן בדיוק כמו אבא לרדת למצרים, אבל מחברון, שם נמצא יצחק, כדי להגיע למצרים חייבים לעבור בעיר ארץ פלישתים בדרום. הוא מגיע לשם, פסוק ב', והירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרים השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ועברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, וקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, עם יצחק אבינו, סליחה, באופן ישיר, ואומר ליצחק, גור בארץ הזאת, שכון בארץ אשר אומר אליך, אל תרד מצרים. זה הפעם הראשונה. טוב, יש כאן ציווי אלוקי להישאר בארץ, אז הוא נשאר, איפה? בארץ הזאת. זאת אומרת, בארץ פלישתים, שהיא כמובן חלק מארץ ישראל. אבל שם אתה נשאר, ואל תדאג, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. וישב יצחק בגרר, ציווי האלוקי, נאמר לו להישאר בארץ, הוא נשאר בגרר. מה הוא עושה שם? ויזרע יצחק בארץ ההיא, והאמצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. מצב קשה, בצורת, אין גשם, בנגב בכלל אין מה לדבר, האדמה יבשה מאוד, אבל יצחק זורע ומוצא מאה שערים. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. ויקנו אותו פלישתים, מקנים בו כדי לעשות קו, הם מקנים וזה טבעי, הוא מצליח, המצב כל כך קשה, עניות נורא, ואצל יצחק עסקים כרגיל. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתמו פלישתים וימלאו מפר. טוב, המצב הוא כל כך קשה, מגיע אליו אבימלך בכבודו ובעצמו ואומר לו, לך מאיתנו כי עצמת, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד, לך מפה. מעניין, דור קודם אבימלך עושה ברית עם אברהם, אם תזכור לי ולנני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך, שים הסכם שלום. מגיע עכשיו יצחק לאותו מלך פלישתים אחרי הסכם השלום הגדול עם אברהם, ויש לו רק בקשה אחת, תעשו לי טובה, אל תהרגו אותי. הוא יודע שההסכם שלום הזה זה כלום. זה פחות מפיסת נייר. הוא מבקש רק שלא יארגו אותו. איך הוא אומר את זה? כי הוא אומר לאשתו, לרבקה, תגידי שאת אחותי. כי אם את תגידי שאת אשתי, קרוב לוודאי, אותי יארגו ואותך יחיו. אז אני רוצה רק לחיות. לא רוצה מהם שום דבר. אז במקום הזה, שההסכם השלום שנעשה לא שווה כלום, ויצחק יודע את זה טוב, מבקש רק לחיות. וברוך השם, הוא חי שם. ולא רק שהוא חי, הוא מאוד מצליח. מאוד. ההצלחה הזאת גורמת לקנאה של הפלישתים. אלה בעלי ההסכם, שעשו את זה בהישג גדול, בטקס גדול שכולם יראו, ומגיע אבימלך בכבודו ובעצמו, אומר ליצחק, תסתלק מפה. טוב, אין לו ברירה. הוא עוזב את גרר, ועובר לנחל גרר. שם הוא חופר את הבארות של אבא, קורא להם באותם שמות שקרא להם אבא, כי הפלישתים הרי סתמו את הכל. ושזה קורה, וצריך להבין רק בסוגריים, אותם פלישתים שנמצאים בגרר, מעניין איך קורא להם רבינו סעדיה גאון. בקטע השמיני, זה רק בסוגריים, ומצרים יולדת לודים, ואת הנימים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים, ואת כפתורים. כל מיני אומות. אז מנסה רבנו סעדיה גאון, בקטע הרי התשיעי, להסביר לנו בדיוק מי הם אותם פלישתים. הוא מדבר שם על פטרוסים, ועל כסלוחים, שהוא מגיע לפלישתים בקטע הרביעי, אומר לנו זו מילה שמוכרת לנו. זאת אומרת, מבקש רבנו סעדיה גאון להסביר לנו מי הם הפלישתים שבתורה. ואותם פלישתים שרבנו סעדיה גאון קורא להם פלסטינים, הם אלו שמגרשים את יצחק, עד שיום אחד שיצחק יושב שם בנחל גרר, מגיעים אליו אותם פלישתים בקטע השביעי פסוק אביו, ואבימלך הלך אליו מגרר, הוא כבר עבר לבאר שבע, ואבימלך הולך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו עם כל הקבינט שלו ופיכול שר צבאו, ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי? ואתם שנאתם אותי כדי לעשות קו. ותשלחוני מאיתכם. לפילי פלאים. בשעה שאבימלך אומר ליצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד, אז התורה מספרת לנו למה הוא אומר את זה. מכיוון שהם מקנאים בו הפלישתים. ויקנו בו פלישתים. הייתה כאן קינה? אני מבין. הוא מגיע במצב כל כך קשה, יש קינה כזאת על ההצלחה שלו, הם זורקים אותו. אבל שיצחק מתייחס למה שהם עשו לו, הוא לא אומר להם, מדוע באתם אליי ואתם קינתם אותי, קינתם בי, או גירשתם אותי. ואתם שנאתם אותי. זאת אומרת, יצחק מבין, זה לא רק קנאה. יש פה דבר הרבה יותר עמוק, והדבר הזה זה השנאה הנוראה שיש להם. מדוע? מכיוון שאותם פלישתים, הם למעשה הראשונים שמאבדים עצמם לדעת. הם המתאבדים הראשונים שאנחנו מוצאים. שהרי במצב כל כך קשה שיש רעב בצורת, אין כלום. האפשרות להישאר בחיים זה בגלל אותם בארות המים המעטים שיש. באים עכשיו פלישתים ואומרים, אנחנו ממלאים את זה בחול. זאת אומרת, לא יהיה מים, אז לכם לא יהיה ולנו לא יהיה, ונתאבד ביחד, נמות ביחד. אז מבין יצחק מבין יצחק שהם לא רק מקנים בו, מבין יצחק שהם שונאים. יש פה שנאה שורשית, וכשיש שנאה כזאת, אומר יצחק, לעמוד מול כזאת שנאה ולהביא את אותם פלישתים שיגידו בפסוק כ"ח בקטע השביעי, ויאמרו ראו ראינו כי היה השם עמך, ראו ראינו כי היה השם עמך, להביא אותם לכזה מצב, אומר יצחק, יש דרך אחת, והיא לחפור בארות. כי מה זה באר? באר נמצאת בשדה, לא רואים את הבאר, אפשר להיות קרוב מאוד לבאר ולא להרגיש בכלל שיש באר, קשה לחוש בכלל את הבאר. אצל אגר נאמר, ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים חיים. זה היה לידה, כי לא ראתה את זה. כי כשמגיעים למעיין, אז רואים, יש פה מעיין, כי מסביב הכל ירוק. באר אי אפשר לזהות. זה לא אבן, זה לא איזה סלעים, ערים. זה משתלב עם השדה. הכוח הגדול של יצחק זה להראות שגם במקום שיבש, נראה חסר חשיבות, נראה חסר סיכוי, גם בכזה מקום יש באר מים חיים. וכשמגלים את הבאר מים חיים הזאת, אפשר להפוך את הכל. גם במקום כזה שנראה חסר סיכוי, בשנה ההיא בארץ ההיא, אומר לנו רשי, בשנה ההיא בארץ ההיא, זה היה שנת בצורת, זה היה בארץ ההיא בנגב, חבל על הזמן לנסות לזרוע, כלום לא יצא. אומר יצחק, לא חבל על הזמן, כי מי שיודע לראות את ארץ ישראל מבפנים, ארץ ישראל יודעת להסתכל עליו בחזרה. מי שמדבר על ארץ ישראל מהפנימיות שלה, ארץ ישראל עונה לו בחזרה. אז אפשר לזרוע ולמצוא מהשערים. מי שרואה אותה רק מלמעלה, מי שרואה אותה רק מבחוץ, זה באמת קשה. זה בשנה ההיא, זה בארץ ההיא, אין סיכוי. בא יצחק ואומר, דרך אותם בארות מים, שאני אחפור, אני למעשה אגלה, אני למעשה אראה, שבנקודת הפנים של ארץ ישראל, הכל חי, הכל צומח. הארץ רוצה שנדבר אליה, כי רק את השפה שלנו היא מבינה, לא שפה של אף עם אחר. שנדע לדבר אליה בשפה שרק אנחנו מכירים, או-הו, מה היא תיתן לנו בחזרה. לכן, עומד פה אבימלך, והוא בעצם מבין, ראו ראינו, כי השם היה עמך. זה לא בעיה כלכלית, זה לא בעיה של גשם או לא גשם. אנחנו נמצאים באותה ארץ, באותה אדמה. אצלכם הכל צומח, אצלנו זה לא זז. אצלכם הכל פורח, ואצלנו מאות שנים שום דבר לא זז. אז אנחנו מבינים, יש פה משהו לגמרי אחר. זה כמובן יוצר שנאה, לא רק עינה. זה יוצר שנאה של גם לך, גם לי, גם לך לא יהיה. אנחנו ביחד נתאבד. לאף אחד מאיתנו לא יהיה. אבל יצחק מלמד אותנו, לא מרימים ידיים. אם מגלים את הבאר מים חיים, יש לה כוח לקיים עבורנו את הכל. ולכן, ותכף נסביר את הכל יותר, ולכן זה פילי פלאים. כשיצחק בא להינשא לרבקה, מאיפה הוא בא בקטע ה-11, ויצחק בא מבו באר לחי רואי, והוא יושב בארץ הנגב. הוא מגיע מהבאר, כי הוא יודע את הסוד של הבאר. הוא אדם שכל המהות שלו זה לראות דברים בנקודת הפנים, לראות דברים מבפנים. ומי בא לקראתו בקטע ה-12, והיא הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור, אחי אברהם וקדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, ותרד עינה, ותמלא קדה ותעל. וירץ העבד לקראתה. למה? מה קרה? אומר רש"י בקטע ה-13, וירץ העבד לקראתה לפי שראה שעלו המים לקראתה. אומר אליעזר, אם המים עולים לקראתה, זאת אומרת, היא יודעת גם כן לראות דברים מבפנים. אז היא ראויה להינשא ליצחק. אז יצחק מגיע מבו באר לחי רואי, ורבקה מגיעה מאותו באר שהמים עלו לקראתה. וכך מקימים את הבית. ובבית הזה שאותו מקימים עכשיו, רבקה רואה לעומק. היא מבינה שמי שראוי להמשיך את יצחק זה יעקב ולא עשיו. ולכן היא שולחת אותו לקבל את הברכות. ובשעה שמברך אותו יצחק, אומרת לנו התורה, וירח את ריח בגדיו, אומרים חז"ל, ריח בוגדיו. יצחק רואה גם הבוגדים, גם הרחוקים שבעם ישראל, בפנים מלאים מצוות כרימון. גם הם יחזרו יום אחד. הוא רואה את הכל מבפנים. ואותו יצחק שרק עכשיו מברך את יעקב, ויעקב לא יכול להישאר, חייב לברוח. לאיפה יעקב מגיע בפעם הראשונה בקטע 14? וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם ויער, והנה באר בשדה. הוא רואה בשדה את הבאר. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא יודע שיש שם הבאר. זה לא רק איזה אבן סתם ככה במדבר. והוא זה שגולל את האבן מעל פי הבאר. פסוק יוד, והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, והיגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. אומר המדרש בקטע ה-15, יעקב גלל את האבן מעל פי הבאר, כיוון שראו המים את יעקב, עלו מאליהן. שנמר ויגל את האבן וישק את הצאן. המים עולים לקראתו. הוא רואה בזה סימן שהוא הממשיך של אבא. גם לרחל המים עולים לקראתה. הוא מבין שאיתה ביחד הוא יוכל להקים את הבית. אבא הגיע לאמא דרך הבאר, הבאר שלו והבאר של רבקה. והוא מגיע לרחל גם כן דרך הבאר. זה יעקב. וכאן מופיע הבא אחריו, יוסף. גם אצל יוסף רואים את מה שראינו אצל יעקב ואצל סבא יצחק, אבל בכיוון אחר. יוסף יורד למצרים, מתגלגל לבית של פוטיפר. אומרת לנו התורה בקטע ה-16, והיא כי היום הזה כדאי לעשות קו, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. הביתה? סליחה יוסף, זה הבית שלך? הבית שלך זה בארץ כנען, שם יש לך אבא זקן. אני מבין, ויהי כהיום הזה ויבוא בית פוטיפר. מה זה הביתה? התשובה היא, יוסף מרגיש בבית. אמא כבר מתה בדרך. האחים רצו הרי להרוג אותו. בסוף התפשרו, טוב, נמכור אותו. נהרוג אותו עם כפפות, שלא ייזהו שהרגנו אותו. אז אין לו אף אחד. בבית פוטיפר, טוב לו. הוא מרגיש שם, בבית. והיא כי היום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו במגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה. אשת פוטיפר מחזיקה את הבגד המצרי של יוסף בידה. ועכשיו יוסף נשאר עם הבגד העברי שהיה לו מלמטה. והשאלה שיוסף שואל את עצמו, לאיפה הוא הולך עכשיו? אחרי איזה בגד הוא רץ? אחרי מה הוא רץ? אחרי הבגד המצרי שבידה? או אחרי הבגד העברי שמושך אותו לכיוון אחר? והוא מקבל החלטה, וינס, ויצא החוצה. הוא נס, זה לא הבית שלו. כל עוד שיוסף היה עם הבגד המצרי, לא הייתה לו ברירה. הוא היה בבית פוטיפר, הוא היה במצרים, הוא היה חייב. אבל עכשיו שהגיע הרגע שהוא באמת נשאר עם הבגד העברי, אומר יוסף, מה יותר חשוב? הפנימיות שלי היא אמיתית או מזויפת? איפה אני עומד? מה אני מחפש? מה אני מבקש? את הבגד המצרי או את עצמי? וינס ויצא החוצה. הוינס ויצא החוצה הזה, אומרים חז"ל, נתן לו כזאת קרדיט שכולנו נהננו ממנה. הים ראה וינוס. למה הים ראה וינוס? מכוח וינס ויצא החוצה. זאת אומרת, יוסף בפעולה הזאת בעצם מגלה, נכון, הייתי עם הרבה בגדים, כל מיני בגדים, אבל מעולם לא איבדתי את הפנימיות שלי. ידעתי לשמור עליה, ידעתי להרגיש אותה ולחיות אותה. וכשהגיע רגע המבחן, אוהו איזה מבחן, לבד לבד הוא היה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא ידע. ויצא החוצה. ואת הכוח הזה מעביר יוסף לכל ישראל במצרים. יהיו שם למעלה מ-200 שנה, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ולא שינו את מלבושם. ודאי שהם יצאו לעסקים, היה להם בגד מצרי. גם בניו של יוסף, מנשה ואפרים, שמגיעים לסבא שחולה מאוד, וסבא שלו, אוי מי אלה? חז"ל אומרים, הם באו מהלימודים, היו עם הבגד המצרי, וסבא נבהל, מה קורה פה? אומר יוסף, אבא, אני הייתי אותו דבר, זה רק כלפי חוץ, אין ברירה, אבל בפנים כולם עם בגד עברי. אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו. שומע את זה סבא יעקב, אומר, ככם לה אליי ואברכם. יוסף מלמד את כל קהל ישראל מה זה לא שינו את לשונם ולבושם. זה יוסף, את הכוח המיוחד שלו לראות את עצמנו מבפנים עם הכוח העצום שלנו ולשמור עליו. מכוח זה עוברים את כל הגלות הקשה של מצרים. ולכן נפלא, כאשר משה רבינו מקבל את הציווי האלוקי למנות את אלעזר הכהן במקום אהרון, צריכים להחליף את הבגדים, עולים לאור ההר, צריכים לבוש את הבגדים. אז מה עושים? להוריד את כל הבגדים מהארון, הוא יישאר בלי בגדים, זה לא יפה. להלביש את הבגד העליון, אחר כך את הבגד התחתון, זה גם לא שייך. אז מה קורה? בקטע ה-17. היפשט משה את הארון ואת בגדיו, את בגדיו והלבש אותם את אלעזר בנו, וכי איך היה משה יכול להפשיט את בגדיו כסדרן? והעליונים הם עליונים לעולם, והתחתונים הם תחתונים לעולם. אלא אלו מעשי ניסים, ועשה לו הקדוש ברוך הוא במיטתו יותר מבחייו. והעמידו משה על הסלע והפשיטו בגדי כהונה ובגדי שכינה נלבשים תחתיהם. וילבש אותם את אלעזר בנו. ואיך יכול משה להלביש את אלעזר בגדים כסדרן? אלא כבוד גדול חלק לו המקום במיטתו יותר מבחייו, שלבשו בגדי שכינה תחילה למשה, והפשיט אהרון את הבגדים כסדרן והלביש את אלעזר בגדים כסדרן. חז"ל באים ללמד אותנו, אסור לעולם להחליף את הבגד החיצוני עם הבגד הפנימי. הבגד החיצוני הוא מתחלף, יש בגדי יום חול, בגדי חתונה, בגדי צבא, בגדי ספורט, יש כל מיני בגדים, בגדי רופא, בגדי עורך דין, כל מיני בגדים, הם מתחלפים, אבל הבגד הפנימי חייב להישאר. זה יוסף מלמד את כולם. את זה היה צריך ללמוד משה. ואת זה הוא לא למד. משה רבינו קורא איתו דבר נפלא. משה רבינו כל חייו כמנהיג מגלה ביום האחרון של חייו שמי שהיה המודל, מי שהיה הדוגמה בשבילו, שנתן לו את הכוח ללכת קדימה ולהיות המנהיג של כלל ישראל בכל המצבים, הדוגמה שלו היה יוסף הצדיק. כשהוא מברך את שבט יוסף נאמר וזאת הברכה בקטע ה-18, וליוסף אמר מבורך את השם ארצו ממגד שמיים איטל ומתאום רובצת תחת ומגד תבועת שמש ומגד גרש ירחים ומראש הררי קדם ומנגד גבעות עולם ומנגד ארץ ומלואה, כדי לעשות קו ורצון שוכניסנה. תבואת לראש יוסף ולקודקוד נזירך. אומר יוסף, אומר משה לשבט יוסף, יהיה לכם עשירות וברכה ותל השמיים ושפע גדול. למה? כי הסבא שלכם יוסף עשה את רצונו של האל שנגלה אליי בסנה. זאת אומרת, משה רבינו מגלה לנו בעצמו ביום האחרון של חייו שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה. אם התורה לא הייתה מספרת לנו בתחילת ספר שמות שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה בסנה וכל מה שהיה שם, לא היינו יודעים מזה. אבל ביום האחרון של חיי משה, הנה התורה מספרת, משה אומר, השבט שלכם כל כך מיוחד כי הסבא שלכם עשה את רצונו של מי שנגלה אליי בסנה, בקטע ה-19. הוא רצון שוכני סנה, שעשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. מה זאת אומרת? יעקב רואה, יוסף רואה את משה כמודל. משה רואה את יוסף כמודל לחייו. והנה כמה דוגמאות. ליוסף כמה בנים, שניים, בקטע ה-20. וליוסף יולד שני בנים מטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת ופוטיפר הכהן און. ויקרא יוסף שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואת שם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עמי. מנשה נשני, אפרים אפרני. כמה בנים היו למשה? גם שניים, בקטע ה-21. ויואל משה לשבת את האיש, והייתם את ציפור הביתו לאישה, ותלת בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ואחר כך נולד אליעזר, אלוהי אבי בעזרי. אותו דבר בדיוק. נשני, יפרני. גר הייתי, אלוהי אבי בעזרי. יוסף מתחתן עם אסנת בת פוטיפרה כהן און. משה מתחתן עם הבת של יתרו כהן מדיין. שניהם הם כהנים. יוסף ומשה מחלקלים את כל ישראל בלחם ובמים. יוסף הוא המשביר לכל הארץ. הוא נותן אוכל לכל אחד במצרים. בזכות מי ירד המן במדבר? בזכות משה, חזל אומר. המן ירד במדבר בזכותו של משה. אז משה מפרנס את כל העם. משה חוזר לאחיו והוא לוקח ריסק, סיכון. כי הרי הוא ברח משם כי רצו להרוג אותו. והוא חוזר לשם. יוסף הולך לאחים שהוא יודע שיש מתח גדול מאוד ביניהם. ובאמת קורה מה שקורה, הוא מגיע למצרים. יש הרבה משותף בין יוסף ובין משה. עכשיו תראו מה קורה אצל משה. משה רבינו בפעם הראשונה עוזב את הבית של פרעה. הוא גדל שם כבן. הוא יוצא לראות את אחיו בסבלותם. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי ומציל אותו. למחרת נודע הדבר, הוא בורח. אין לו ברירה. הוא לא יכול להישאר רגע. כשהוא בורח, והוא מגיע שם לבאר, והוא עוזר לבנות של יתרו להשקות את הצון, והן מספרות את זה לאבא, אומר להם, אבא, למה זה עזבתן אותו? אומר רשי בקטע ה-22, הכיר בו שהוא מזרו של יעקב, שהמים עולים לקראתו, פילי פלאים. גם לפני משה עלו המים. וחז"ל אומרים בקטע 23, אמר להם סימן שאתן אומרות שדלה וישקע את כל הצאן, זה מבני בניו של יעקב, שעמד על הבאר, והבאר מתברכת בשבילו. זה לא אדם פשוט. למה השארתם אותו? תביאו אותו. מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את משה דרך הבאר, דרך הסיפור הזה. רמוישה, תלמד מזה. התפקיד הגדול שלך בחייך יהיה מה שאתה מבין, מה שאתה רואה, מה שאתה מרגיש. שבכל שדה, בכל מקום שומם, בכל מקום מדבר, למטה יש באר מים חיים. שיודעים להסתכל מבפנים, שיש את האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. את זה תלמד את העם, עשית את תפקידך. זה התפקיד שלך. מתי הייתה הבחינה הגדולה של משה? שהוא עומד אחרי 40 שנה במדבר, שהעם איבד את הארץ מחוסר אמונה, ועומדים להיכנס עוד מעט לארץ. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא, דבר אל הסלע. תראה להם שהסלע הזאת מלמטה יש באר מים חיים. בפעם הראשונה שיצאתם ממצרים אמרתי לך תקה את הסלע. כי אז העם היה עוד במנטליות של עבדים, הם רק יצאו ממצרים, עכשיו הם קיבלו כבר את התורה, יש להם משכן, הם מסתובבים במדבר 40 שנה, רואים את ידי בכל מקום, עכשיו הגיעה נקודת המבחן שלך, בוא דבר אל הסלע. ושתדבר על הסלע ומים יצאו, יבינו כל העם, אם במדבר, שבאמת אין שם כלום, אבל למטה יש באר מים חיים, או-הו, מה יש בארץ ישראל? מתחת לקרקע. כמה חיים, כמה ברכה, כמה שפע. אם את זה היית מלמד את העם, היית נכנס איתם ישר לארץ. משה לא הודה בארצו, אומרים חז"ל, ולא נקבר בארצו. חס וחלילה, משה רבינו, כל חייו השתוקק להגיע לארץ. מה זה לא הודה בארצו? לא הודה בארצו, הכוונה היא, הוא לא הצליח להעמיד את ארץ ישראל באופן כזה, שכל העם יבין מה הסוד שלה. איך מסתכלים עליה? את זה הוא לא השכיל, זה היה המבחן שלו. בהתחלה, שאמרו איש מצרי, צילנו, לא קרה כלום, הוא לא ידע. אז מה פתאום חז"ל אומרים את זה שם? פשוט. כי שם שמשה ראה שהמים עולים לקראתו, הוא היה צריך להבין הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. בדיוק כמו שהוא הבין בסנה, הסנה בוער ויש מה הולך פה. הוא הולך לראות והקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אתה זוכר משה שדיברתי איתך שם? בפעם הראשונה שנפגשנו, דיברתי איתך, זה התפקיד שלך. יוסף נמצא בבור, מלא נחשים ועקרבים, והוא יוצא חי. הוא מבין שהתפקיד שלו להפוך את הבור לבאר. מי שיודע להפוך בור לבאר, יכול בזכותו שיבקעו המים. יכול להעמיד דור שלם, דורות, שלא ישנו את שמם ואת לבושם. לכן, חז"ל באים ואומרים בקטע ה-24, מה הטענה של הקדוש ברוך הוא עלינו? התורה, הנביא אומר, שימו דבר השם את יעקב, וכל משפחות בית ישראל, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי עוול? כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל ויבעלו. ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, לארץ ערבה וסוחה, בארץ צייה וצל מוות, בארץ לא עבר באיש, ולא ישב באדם, והיו חיים שם. שכחתם את זה. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פריה וטובה. ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו, היה השם. תופסי התורה לא ידעוני. והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל. ואחרי לא יועילו, הלכו. שומו שמיים על זאת. סערו חרב. מאוד נאום השם. כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים. לחצוב להם בורות, בורות נשברים, זה פילי פלאים. הקרי זה בורות, בורות. הכתיב זה בערות. הפכו את הבאר לבור. שהופכים באר לבור, רחמנא ליצלן, שנופלים לבור, קשה מאוד. אבל שזה באר מים חיים, אז מכל מצב אפשר לזרוע ולמצוא מאה שערים. חז"ל אומרים בקטע 25, רבי אבא בריידר הפאפי ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, שלושם דרש עקיבא מפסוק אחד, עקיבא מפסוק אחד, וזכור את בורך, בורך, כדאי לעשות קו, בורך ובורך. אדם צריך לזכור את הבור שלו, מאיפה שהוא בא. הוא צריך לזכור את הבור שלו, לאיפה שהוא הולך. והוא צריך לזכור את הבורא שלו, לפני מי הוא עתיד ייתן דין וחשבון. מי שיודע לחבר את הבאר לבורא, לא רואה את הבור. יוסף ידע להפוך את הבור לבאר מים חיים. זה היה הכוח הגדול של יוסף. עומד יצחק ומבין שכדי להילחם בפלישתים האלו ולנצח אותם, אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו יודעים לדבר עם ארץ ישראל אחרת. אנחנו יודעים, צריכים להראות להם שעבורנו ארץ ישראל זה ויזרע בשנה ההיא וימצא מאה שערים. לזרוע פירושו של דבר להאמין. מי שלא מאמין לעולם הוא לא זורע. הגמרא אומרת בקטע 29 לרגע אחד, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב היה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אז את הפסוק הזה חז"ל דורשים על שישה סדרי משנה. אמונת, כדי לעשות קו, זה סדר זרעים. לזרוע צריך אמונה. להחזיק מעמד במצבים כל כך קשים, זו אותה גמרא שאומרת לנו איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, שיחזיק באמונה יתרה. להראות את הכוח האמונה. שמראים כוח אמונה, פירושו של דבר, זה תפילה אחרת, זה מעשים טובים, זה מצוות, זה עוד קבלה. אנחנו את ארץ ישראל לא מסתכלים עליה מלמעלה. שום דבר לא מתחיל עכשיו, שום דבר לא נגמר עכשיו. יש פה מהלך. מהלך בחושך. העם ההולכים בחושך. מי שמבין שגם בחושך יש מהלך, יראו אור גדול. זה מבקש יצחק, ומצליח. בזה שהוא חופר בעצמו את הבארות, ללמד את אבימלך מלך פלישתים, שיבוא ויודה בפניו, ראו ראינו כי היה השם עמך. לכן, בגאולה העתידה, זה פילי פלאים, לפני זה, חז"ל אומרים בקטע 26, אותה מרים שבזכותה יש את הבאר הגדול, בארה של מרים. למה בזכותה של מרים? כי היא זאת שאמרה לאבא, זוכרים? גזרתך קשה משל פרו. היא זאת שמלמדת את אבא לראות דברים לעומק, לא להרים ידיים. גם אם ב-CNN אומרים כל הבן האלוד האירו תשליחו, גם אם שם מראים כל הזמן שאין לנו סיכוי, היא מלמדת את אבא בוא תסתכל רחוק יותר. ונולד מושיעם של ישראל. אז זה פילי פלאים. אז בזכותה יש את הבאר, כי הבאר זה מגלה שגם מלמטה יש מים חיים. איפה אותה באר נמצאת? אם מישהו רוצה לראות אותה היום, איך רואים אותה? אומרת הגמרא בקטע 26, אמר רבי חייא, רוצה לראות בערה של מרים. יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה, כמין כברה בים, וזוהי בערה של מרים. עולים לכרמל, משם מסתכלים על הכנרת, ובאמצע רואים איזשהו כברה, זה בערה של מרים. זה פילי פלאים. כדי לראות את בערה של מרים, עולים לאיפה? לכרמל. הכרמל זה ההר של אליהו. בכרמל מתגלה הגילוי הגדול השם הוא האלוקים. בכרמל מברר אליהו מי להשם ומי לבעל. כי הכוח של אליהו בכרמל לגלות השם הוא האלוקים זה מכוח הבאר של מרים. מכוח האמונה. גם שם בכרמל יש מים. גם שם בכרמל עושים תעלה של מים מסביב. ואומר שם אליהו בוא נראה. איפה תרד האש? בוא נראה. אותו דבר אומר אברהם למלך פלישתים בברית. הם מעמידים שבע כבשות צאן. אומר אברהם, בוא נראה אצל מי נמצא הקדוש ברוך הוא. איפה שמים יעלו, מאיזה באר שיעלו, שם האלוהים נמצא. והמים עלו בצידו של אברהם ולא בצידו של אבימלך. כדי להגיע לראש הכרמל, איך קראנו שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא בקטע 24 פסוק זין, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל. ארץ הכרמל מסמלת את כל ארץ ישראל. איך זוכים באותה ארץ הכרמל? מי שיודע לראות את בערה של מרים, מי שמבין את הסוד של הבאר, מי שזה מבואר לו באר היטב, לראות את הדברים מבפנים, לחזק את האמונה היתרה. ולכן בגאולה העתידה נאמר בקטע 27, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, חציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. מים חיים מירושלים? איפה יש מים? אומרים חז"ל בקטע 28, כתיב בירושלים, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה. הבאר הזאת נמצאת. הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח את עינינו שנראה את הבאר. אבל זה תלוי עד כמה באמת אנחנו מאמינים שהבאר היא למטה. אנחנו מאמינים יש שם הבאר מים חיים. היא תשקה את כל סביבותיה. ואז והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה קרוב, גם ליד הגר היה באר מים שהייתה עם ישמעאל. ויפקח השם את עיניה ותמצא באר מים חיים. כי היה שם וישמע אלוקים אל כל הנהר. עכשיו התור שלנו, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את העיניים, שנראה אנחנו את באר מים, מול מה שישמעאל עושה. זה יצחק בא ללמד אותנו. יצחק נותן לנו את היסודות של ארץ ישראל יותר מכולם. אצל אברהם אבינו היה נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אצל יעקב עושים הספד 70 יום במצרים. אצל יצחק אין את זה. יצחק, כמו שאמרנו בשם מארי הרבה פעמים, זה שני מילים. קץ חי. כאילו מגיע לקץ ומתחיל חיים חדשים. להגיע לסוף ולהתחיל התחלה חדשה. אפשר רק אם יודעים לחפור, אם יודעים לזרוע בארץ ההיא, בשנה ההיא. מים, באר, חז"ל אומרים, אין מים אל התורה, ואין באר אל התורה, שנאמר הועיל משה באר את התורה הזאת. מידה להכניס את התורה ואת המצווה. ליום יום שלנו יותר. לחזק את האמונה, לראות דברים מבפנים, להבין שמה שלא מבינים היום ומה שכואב נורא היום, מחר יקבל צליל לגמרי אחר. כשנראה כך את הדברים, אם כך הביאור יהיה ונבין שהפתרון לכל המצב הנורא זה לא התעסקות בקואליציה כזאת, בדיל כזה, בהסכם כזה, ודאי שכל הדברים חשובים, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מראה לנו הפעם יותר מתמיד שזה לא בידיים של בשר ודם, כי יש כזה כוח וכזאת עוצמה ואפשר לעשות כל כך הרבה ושום דבר לא נעשה, כי הקדוש ברוך הוא מבקש שנתעורר לאותה הרגשה, שנבין זה לא ויקנו אותו פלישתים, זה ויסנאו אותו, שנבין שהכוח זה לחפור את הבאר, באר מים חיים. הכוח הוא לזרוע בארץ ההיא ובשנה ההיא, ומכוח זה נזכה לבעיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, חציים אל הים הקדמוני, חציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.